אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי, מאיה סלע, עם מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מה שכרוך, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה, או באתר של כאן. איתנו באולפן עירה וקסלר ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית, וגם את, מאיה סלע, שלום.
שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם דוקטור יהושבע סמט שיינברג, על הפרויקט החדש שלה ושל יהודה ויזן, מבחר משירת ההשכלה. מבחר אצל יהודה ויזן ואצל יושב הסמט שיינברג, זה 800 עמודים של שירה, רק מבחר. ננסה לברר מה גורם לשני אנשים פרטיים, בעצם בלי גב של הוצאה מבוססת מאחוריהם לעשות דבר כזה, והאם הם רואים את עצמם כאנשים תימהונים, נשאל אותה את זה. נדבר גם עם הסופר יואב קאט, שתרגם עכשיו את הספר "הצילו את החתול", שבזכותו כל אחד ואחד שמעוניין בכך, שהוא רוצה לכתוב, יוכל למכור את התסריט שלו להוליווד. הליווד,
כן, זה,
כמו שהיינו נוהגים לומר.
כל מה שצריך לעשות זה לקרוא ספר אחד, ואתה בדרך הבטוחה לשם.
יש שם כל מיני עצות, אנחנו נשמע מה יואב קאץ הוא זה שיזם את תרגום של הספר הזה, ותרגם אותו, שאל אותו למה, מה המיוחד בספר הזה בעיניו. ונשמע גם קצת עצות, אני מקווה. אבל נתחיל עם חוק הביטחון לאומי. חוק הביטחון לאומי עלול להישמע כמו משהו אקטואלי, ישראלי, אבל מדובר בחוק הונג קונגי, תולדה של החזרת השליטה בהונג קונג מידי הבריטים אל הסינים. מדובר בחוק חדש שקובע עונשי מאסר, עד מאסר עולם, על פעולות שמעודדות חתרנות, מרידה, טרור וקשר עם גורמים זרים. אף אחד מאיתנו לא רוצה את הדברים האלה, כמובן. גם בישראל אנחנו לא רוצים חתרנות, מרידה, טרור וקשר עם גורמים זרים. בעקבות החקיקה הזו, הורדו ספרים שפעילים למען הדמוקרטיה כתבו. הורדו מהמדפים בספריות הציבוריות בהונג קונג.
כן, זה לא פעם ראשונה שתעשיית הספרות בהונג קונג חשה מאוימת מהשלטונות במיינלנד, בסין היבשתית. כבר ב-2016 קראו פוליטיקאים מקומיים בהונג קונג לחקור את העלמותם של 5 עובדי הוצאה לאור שפרסמה ספרים ביקורתיים על בכירי ממשל סינים. הסינים, כלומר, השלטונות בבייג'ין טוענים שהחוק הזה נדרש כי יש שם כבר הרבה זמן הפגנות מחאה שמובילים פעילים דמוקרטיים. הם אומרים שהחוק מכוון לעבר מיעוט קטן מאוד.
מה הבעיה עם הפגנות מחאה? של פעילים דמוקרטיים. אוקיי. כמובן שפעילים, פעילי זכויות אדם וממשלות שונות מתחו ביקורת חריפה על החוק החדש הזה, שמשפיע על הונג קונג בצורה רחבה בהרבה מאשר רק על העניין הזה של ספרים בספריות ציבוריות. במשרד התרבות הסיני מסרו שהספריות הציבוריות התבקשו לבדוק אם יש על מדפיהן ספרים שעומדים בסתירה לחוק החדש, ושהספרים האלה לא היו זמינים להשאלה ולחיפוש.
כל זמן שבודקים אותם. ואז אחרי שיבדקו אותם יגלו שהם בעצם בסדר, אז הם יכולים לחזור למדפים והכל ישוב על מקומו בשלום. עיתונאים שחיפשו בקטלוגים של הספריות הציבוריות בהונג קונג אחר ספרים, למשל, שחיברו ג'ושוע וונג, שהוא פעיל מוכר למען הדמוקרטיה, וטניה צ'אן, שהיא פוליטיקאית פרו-דמוקרטית, או צ'ין וואן, שהוא חוקר התומך בממשל עצמי ובשימור התרבות המקומית של הונג קונג, הם גילו, הם חיפשו את הדברים האלה כי הם ידעו שהם פעילים שהממשל הסיני...
הם ידעו על עצמם.
סליחה?
זה העיתונאים חיפשו.
העיתונאים חיפשו על האנשים האלה, כן. שהם חשבו שידעו שהם כתבו ספרים ושבטח הממשל הסיני שם אותם כמטרה, ואכן גילו כי הספרים האלה נלקחו לבדיקה או שאינם זמינים בקטלוגים של הספריות הציבוריות, שזה מפתיע. כי בסין, כשעובר חוק, אז אשכרה מיישמים אותו. זה דבר מדהים.
למה? פה כשעובר חוק לא מיישמים אותו?
לפעמים זה ככה, לפעמים זה פשוט ככה.
את מי היו? מעניין, אם היה עובר כאן חוק כזה, את מי היו מורידים מהמדפים?
השאלה היא...
זה כבוד גדול בשלב הזה, אם מורידים אותך מהמדף.
לגמרי.
אם משאירים אותך למדף, אתה צריך לשאול את עצמך שאלות קשות.
כמה שאלות קשות, כן.
כן.
אז את מי את חושבת שהיו מורידים? יש כמה מועמדים שכתבו דברי בלע בשנים האחרונות. כל מיני דברים דמוקרטיים, או...
כן.
יש כאלה. לא הרבה.
חפשו אותם, סמנו אותם.
חפשו אותם בספריות הציבוריות. תשמעי, יש גם מקרים אחרים, שני ספרים שחיבר חתן פרס נובל לשלום, ליאוש יבו, שמת זמן קצר לאחר שחרורו ממאסר בשנת 2019, הם עדיין זמינים בחיפוש ברשת. ובעצם מדווחים שלא ברור כמה ספרים הורדו מהמדפים ומהקטלוגים, ונלקחו לבחינה המשפטית הזאת.
כל הרעיון של משטרים מהסוג הזה, זה שהדברים הם לא ברורים. זה כל הרעיון. אם מישהו חושב שהוא יקבל רשימה, קובץ אקסל, אז כנראה שזה לא קורה ככה.
לא.
ג'ושוע וונג צייץ בטוויטר שהחוק החדש מהווה צנזורה דומה לזו שיש בסין היבשתית, וזאת בניגוד להסכמות על נהלים שונים עבור תושבי הונג קונג מאלו של תושבי סין היבשתית, כפי שהבטיח הסין כשהעיר הוחזרה לשליטתה. הוא כתב ככה, הספרים שלי פורסמו שנים לפני שתנועת המחאה בהונג קונג התחילה את פעילותה, ועדיין הם נשלחים לביקורת. אנחנו צעד אחד לפני החרמת ספרים, לצד מגבלות אחרות, הונג קונג היא הייתה חברה אורווליאנית במאה ה-21.
זה אולי לטובת המאזין ינון מגל, שהגדיר את פייסבוק כגילום של הספר 1984 של ג'ורג' אורוול, כגילום מודרני שלו. אז אולי כמו לוליטה, גם את הספר הזה הוא לא הבין.
אני לא מאמינה.
אם קרה.
אני לא מאמינה, אבל אני שמחה שהוא מאזין לנו.
אני בטוח, אני בטוח. איפה הוא ישמע ביקורות ספרות על לוליטה ועל 1984, אם לא במה שכרוך, כמובן.
בדיוק.
תשמעי, האמת היא שקראתי על כל מיני דברים שקרו בסין, בהונג קונג, בעקבות החוק הזה, ואני חייב להגיד שהורדת הספרים מהספריות נראה כמו התמקדות בצד די קטן של הסיפור הזה.
זה הדבר הקטן.
אנשים שם הפגינו ופתאום כאילו 100 איש נעלמו בבוקר למחרת, אז כאילו לא יודע.
לא, אני אגיד לך מה, אתה צודק, אבל מכיוון שאנחנו מה שכרוך,
בדיוק.
אנחנו מתבוננים על הדבר, על ההיבט הזה, נגיד למאזיננו ולעצמנו, שזה לא העיקר פה בסיפור.
נכון.
כמובן, אבל זה סימוי, זה סימפטום.
זה סימפטום. אלגוריה. זוהי אלגוריה. נכון. הספרים הם אלגוריה לכל מה שהחוק החדש הזה מעולל, במקום רחוק מאוד, שהוא לא ישראל. ממש לא דומה למה שקורה אצלנו.
אנחנו כאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה עם מגזין הספרות היומי, מה שכרוך. על שולחננו מונח עכשיו עניין פעות בין 800 עמודים כמעט, אבל למרות ההיקף האדיר, הם קוראים לזה מבחר בלבד, מבחר של שירת ההשכלה, שערכו יהודה ויזן ודוקטור יושב אסמת שיינברג, יצא לאחרונה בהוצאת דחק. ציינו כבר בפתיח ששני אנשים פרטיים בעצם, בלי מכון שתומך בהם, בלי כספים, בלי עשו מין מפעל אדיר, מטורף. בוא נבדוק עד כמה הם פשוט אנשים מטורפים. שלום לדוקטור יושב אסמת שיינברג.
היי, מה היה מעניינים?
בסדר גמור. אז מה אתם?
מטורפת אני לא.
יצאתם מדעתכם?
וואי, שאלה טובה. לא, אנחנו לא מטורפים. כלומר, יהודה מטורף, אני לא מטורפת.
אוקיי, אז חצי פה, לפחות יש פה חצי של טירוף. אבל זה באמת מפעל אדיר שאתם פשוט כמו, אני מדמיינת אתכם, כמו שני תלמידי חכמים, ככה, על הספרים, בוחרים, עוברים. כמה שנים זה לקח?
זה לקח פחות מ-10 חודשים.
זה... מה, פרשתם מהכל?
צריך להגיד שהדוקטורט שלך עסק בשירת ההשכלה, כך שבאתם קצת ידע על העניין. טיפה.
אני באתי עם טיפה ידע. יהודה בא עם הרבה ידע משלו. 10 חודשים שנדמה לי שאפשר לומר שפרשנו מהחיים למען העניין הזה. עבודה מסביב לשעון. אין שום דבר שחשוב מעבר לזה, זה היה מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד.
אוקיי, אז אתם, זה שיגרון בשניים, זה נקרא, אוקיי, יש דרך להבחן את הדבר הזה.
איך את אומרת שאת לא משוגעת, כאילו, זה ברור.
משוגעת לדבר.
בדיוק, בואי נדבר על העניין הזה של שירת ההשכלה, מה זה, בואו ננסה לפרק את זה קודם כל, מהי שירת ההשכלה, וגם אני מבינה שבסופו של דבר הבחירה שלכם, חשבתם שתלכו על הדברים הקנונים, ובסוף בחרתם אחרת.
כן, התחלנו עם איזה יומרה מסוג מסוים, ומהר מאוד התקנו את הדיסקט, הבנו שאנחנו צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש, ולתת את הטון שלנו, של בני הדור הזה, שני אנשים שפועלים ב-2020, לתקת את התוכן שלנו כאנשים צעירים, לתוך איזשהו מפעל שהיה יכול בקלות להיות מפעל, קנוני זו לא מילה רעה, אבל מפעל מעלה עובש. היינו צריכים לעשות איזה טוויסט כדי שהדברים ייראו אחרת. לגבי השאלה שלך על שירת ההשכלה, אז אפשר לדבר על התיקוף, על הזמן, על הגבולות של הזמן, אבל יותר מעניין לדבר על המהות. אולי אני אגיד משהו על גבולות הזמן ככה, כדי שמי שמתעניין ידע. מחלוקת, איפה להתחיל, איפה לסיים, זה אף פעם לא פשוט כל כך לעסוק בפריודיזציה בספרות. יש חוקרים שנוטים להתחיל את שירת ההשכלה, בכלל, את השירה העברית החדשה. ברמחל, אנחנו לא, זה לא מצא חן בעינינו מסיבות שונות, אפשר להרחיב בזה, אבל נדמה לי שזה לא המקום. אז התחלנו את האנתולוגיה שלנו עם משוררי המאסף, כתב את המאסף בגרמניה. ושם ממש אפשר להצביע על זמן ספציפי, על שנה מסוימת, על שנת 1782, עם קום חברת דורשי לשון עבר, ונחל הבשור, שזה היה המניפסט שלהם, בעצם מתארגנת לחבורה של משוררים והוגים וסופרים בגרמניה, ומנסה להעתיק איזשהו דגם חילוני לגמרי של כתב עת, כפי שהם מכירים מבחוץ, מחוץ להוויה היהודית. ושם אנחנו מתחילים, ואנחנו כמובן לא, אנחנו נאמנים למסורת ארוכה של חוקרים ואנשים שראו במאספים את התחלת התקופה. זהו, מכאן ואילך ההשכלה מתפתחת כמו כדרכן של רבולוציות מגרמניה להולנד ולצרפת ולאיטליה ואחר כך גם לאוסטרו-הונגריה, כן, לווינה ולפראג.
זאת אומרת, זה היה פה, היה איזה עולם שבמקביל, בהמון המון מקומות, זה נראה שהייתה פריחה אדירה של שירה של המשכילים
כן,
האלה.
כן, זה דבר מעניין, בגלל שבעצם, אם אני חושבת על ביאליק שדווקא קבע את רמחל כמי שמתחיל, אז הוא מדבר על זה שהיה את המשורר הספרדי האחרון, אמנואל הרומי באיטליה, וממנו והלאה הוא מתאר קרחת, כן? הוא קורא לזה שדה בור, או שיממון, או מה שלא יהיה, ואז הוא אומר בבת אחת פתאום, אחרי 400 שנה, התפרצות וולקנית, מגיע רמחל. אז הוא מדבר על רמחל, אבל ממנו ואילך המון המון משוררים. אז אנחנו ככה מאחרים את זה בעוד 50 שנה, זה לא משנה. העניין הוא שאנחנו פתאום נחשפים לתקופה שפועלים בה בבת אחת, מאות משוררים, מאות רבות של משוררים, ויש איזה מין היסטריה לדבר דפוס, להוציא ספרים, לכתוב, כאילו חוגגים את העברית מחדש אחרי שהיא קפאה על שמריה המון זמן.
אולי נעצור רגע רק כדי לטובת מי שלא קרא אף פעם שיר משירת ההשכלה, אולי נקרא שיר אחד.
אז יובל, אתה בשאלה שיר הומוריסטי או שאתה רוצה שיר דרמטי?
אני רק חשבתי על זה שאני ביקשתי ממך לבחור שיר, ורק התוכן אצלכם הוא ספרון קטן. התוכן הוא בין 30 עמודים.
25 עמודי תוכן.
אז אמרתי לעצמי, אמרתי, יאללה, תבחרי, ואז אני אומר לעצמי, מה הטלתי עלייך?
היא יודעת, היא מכירה, זה לא...
כן, אבל כולם היו...
כולם היו בעיניי.
בדיוק, את אומרת, את הסינון כבר עשינו. עשינו סינון ל-800 עמודים מתוך אלפי עמודים שחרשנו. איך נבחר עכשיו? אבל בכל זאת, שיר הומוריסטי בכיף, בטח.
שיר הומוריסטי, נתחיל עם שיר הומוריסטי או עם שיר מלא פאטוס? כמיטב המסורת המסורית.
מה את מעדיפה, מאיה? פאטוס, יאללה, פאטוס. כן, זה ימים של פאטוס.
אז הכוכב שלנו, הכוכב הבלתי מעורר של האנתולוגיה, היה מוישה לייב חשקס, או חשקס, ומדנציג. הוא היה משורר מדהים, באמת, ממש קראנו בו בהתלהבות רבה. כמובן ברוך עשרונות כמו כל משוררי השכלה, אבל היה לו איזה אטיטיוד, לא יודעת, הוא משהו. ואחד השירים שלו שהפכו להיות שלגר בינינו, אנחנו מאוד אהבנו אותה, את השיר הזה, זה שיר אני דואג את היהודים. שיר נוגע ללב, מלא רגש יהודי חם של... אני אקרא לכם אותו פשוט.
בבקשה.
בבקשה.
אני דואג את היהודים. אני דואגת היהודים, ברעמים נפלו. אני דואגת היהודים, לאמריקה גלו. אני דואגת היהודים, כבודם קברו. אני דואגת היהודים, בארצם נותרו, קברו, נותרו, סליחה. אני דואגת היהודים בחינוך בניהם. אני דואגת היהודים במסעת ידיהם. אני דואגת היהודים נושאי משרה לפנים. אני דואגת היהודים הגנרלים והברונים. אני דואגת היהודים לפלסטינה יצאו. אני דואגת היהודים משם חזרו ובאו. אני דואגת היהודים הנדיבים, הגאונים. אני דואגת היהודים העניים והאביונים. אני דואגת היהודים בעלי מרכבה וסוסים. אני דואגת היהודים המולים, הרוסים. אני דואג על הכוח הניתן בידם, בו ירחיקו את אחיהם מאל ואדם. אני דואג לעמי שאין לו הצלה, מדאגת החיים, דאגת הכלכלה, דאגת החוקים המציקים כל הימים, דאגת אי חופש, אי צדק, דאגת הרעמים. כמובן הייתי צריכה לקרוא את זה בעברה אשכנזית, אבל אני לא...
אנחנו סוחים לך
זה. פשוט נהדר, יושבה, זה נפלא. באמת כוכב.
כן, זה ישיר לבכות ממנו. נכון. אנחנו כל הזמן, כשנתלגנו אותו, כשהכללנו אותו באנתולוגיה, חשבנו שאנחנו ככה מכלילים איזה גלבול מוקדם של אורי צבי גרינברג. הזעקה הזאת, אני דואגת מצבם של היהודים. יפה. בין אם זה מצב של יהודים מושחתים, או יהודים אומללים, מכל כיוון שלא מסתכלים על היהודים, צריך לדאוג אותם.
תגידי, את הזכרת את העניין הזה על ה... גינויים של שירת ההשכלה. מה זאת אומרת, למה לגנות? מה מגנים ומה אתם עונים למגנים?
אז זהו, יש מסורת ארוכה מאוד של מחקר. האמת היא שאני צריכה לומר שהוא התחיל כבר בתקופת ההשכלה עצמה, של מחקר וביקורת. איזה מין הסכמה כללית בקרב כולם, שמדובר בשירה, אסף ענבריך כתב במאמר ממש לא לאחרונה, ב-2004 זה היה, שמדובר בשירה חשובה אבל לא טובה. זה כאילו כולם מיישרים קו עם התפיסה הזאת. מקובנר ופפירנה בזמן אמת, ודרך ביאליק שכתב בשירתנו הצעירה דברים איומים ונוראים על שירת ההשכלה. והתחושה היא שכאילו כולם יישרו קו עם הטענות האלה.
הטענה כאילו שהיה לתפקיד לאומי, תפקיד בהתפתחות של הספרות העברית, אבל כשלעצמה אין לה ערך.
אין לה ערך. עכשיו, יש אמת בטענות האלה, בפרט כשאתה, אנחנו, בני הדורות האחרים, כבר יודעים שמעבר לפינה מחכים ביאליק וצ'רניחובסקי. וגם ילג הגדול שבמשוררי ההשכלה, הוא לא ביאליק, הוא לא צ'רניחובסקי. אנחנו יודעים שההיסטוריה תשנה את ה... אני מאוד נזהרת כאן, כי אני במפגיע, או בצורה מאוד מאוד מודעת, אני וגם יהודה, עמדנו נגד כל הביקורות האלה, גם במבוא וגם עצם האיסוף הזה שהשקענו בו כל כך הרבה. זו איזושהי אמירה, שאנחנו לא מקבלים את הביטול המוחלט של התקופה, של השירה הזאת. יש בה המון 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 דברים מדהימים. וזה אולי היה, זו הייתה המטרה, להכיר לקורא בין ימינו או בין דורנו את כל הטוב הזה.
אז מי באמת קל היעד בקרב בני דורנו? מה, בני ה-20 פלוס ישלפו את...
לא, דווקא. אני חושבת שכל מי שאוהב, כל מי שחוגג את העברית ואוהב עברית ומעריך שירה עברית, יכול ליהנות מהספר הזה. הוא מגוון מאוד, יש בו המון סוגים וסגנונות של שירים, אבל לתפיסתנו, קהל היעד הוא אנשים שאוהבים שירה. זה לא ספר מחקר, זה לא ספר שהמטרה שלו היא היסטורית, אף על פי שאני כן חושבת שיש בו איזושהי, העשייה היא עשייה היסטורית, אבל זה לא ספר היסטוריה. יש ביוגרפיה לכל משורר, הקדמנו ביוגרפיה, אבל זה היה רק כדי להתאים קצת את הקורא מהאווירה של התקופה.
את מסכימה אבל שזאת עבודה אדירה שעשיתם, משהו שהיה חסר, אבל גם היית מצפה שזה תפקיד של אקדמיה אולי, או של איזה מפעלים ספרותיים ממומנים יותר, שפשוט אין כלום זה נראה. אז יש כמה משוגעים, מזל, שעושים את העבודה.
אני לא יודע, אני מתלבטת על העניין הזה, כי אני מרגישה שאפשר לצפות מהאקדמיה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות. והיא יודעת לעשות את הדברים שהיא עושה, היא עושה בסדר. אבל זה לא מסוג המפעלים שהאקדמיה עושה אותם. לפחות לא פה בארץ, אני חושבת שבחוץ לארץ אולי כן.
או לפחות לא עכשיו.
לא עכשיו ולא פה. את לא רואה הרבה דברים כאלה. בסופו של דבר, ואולי צריך להדגיש את זה הרבה, זה ספר שירה.
כן.
זה ספר שירה עם אוריינטציה מאוד מסוימת והיסטורית והכל. ואגב, צריך גם לומר, הייתה פה עבודת מחקר במובן הכי פשוט של גם ההדרה מכתבי יד, שזה דבר שכל מכון מחקרי היה יכול לעשות במימון ממומן היטב, אבל גם הביוגרפיות שטבעו מאיתנו המון המון אנרגיה מחקרית ממש. משוררים שלא, אין להם שום זכר בתולדות הספרות העברית.
אז זה כן עבודה מחקרית, אז למה את...
לא הייתה עבודה מחקרית, לפנות לפנקסי קהילות, או לחפש כתובות מצבה כדי לדעת מתי נפטר המשורר שאנחנו חושבים עליו.
אז לא היה עדיף אם היה עומדת מאחורי זו הוצאה של אוניברסיטה גדולה שנותנת לכם את המושכות של הדבר הזה, כיוון שזאת עבודה מחקרית ספרותית? את אומרת, זה ספר שירה, אני יודע שזה שלך, אבל אני מרגיש צורך להגן על זה. שאוניברסיטה תיקח על זה בעלות, לא בעלות אפילו, אלא אחריות, ותגיד, הנה, יש פה עבודה מחקרית לעשות, זה דבר שחשוב לשאר את הדורות.
היה אפשר לצפות שמישהו יחשוב שהוא צריך לממן דבר, מפעל כזה.
זה מפעל לאומי.
כן, אני חושבת שהיה יותר נוח אם היינו ממומנים, והמול היקר שעומד מאחורי הפרויקט המדהים הזה, היה צריך פחות לשבור את הראש על ענייני כלכלה, אבל
שזה יהודה, כן? זה בהוצאת דחק, בואו נגיד למי ש...
כן, יהודה, כמובן. יהודה ויזן. אני חושבת שאם היינו כפופים לאיזשהו מוסד אקדמי, אז גם לא היינו נהנים מהחופש הגדול שהיה לנו לצקת בתוך הדבר הזה את טעמנו האישי, את האנרגיות המשורריות של יהודה, או האנרגיות שלי כקוראת שירה נלהבת. כלומר, היה לנו איזשהו כוח מיוחד דווקא מחוץ לאקדמיה, והפרויקט הזה דווקא כי הוא פרויקט חוץ אקדמי, יכל להיות ממש בצלמנו ובדמותנו.
יכול היה בעצם להגיד, לגלות משוררים מהשוליים, ולהגיד, הקאנון הזה דווקא הוא לא זה שמעניין אותנו. אולי זה הדבר. היה ביניכם ויכוחים בינך לבין יהודה? אני רוצה להבין איך זה התנהל. היו צעקות, הפכתם שולחנות.
כן, זה היה, אנחנו שני אנשים מאוד עתנים, מאוד עקשנים. זה כאילו כמו ריקוד שאתה כל הזמן דורך אחד לשני על הרגל, כל הזמן, אאו, שאתה דורך לי על הרגל. תרד. או להפך, גם אני דורכת לא מעט. וזה לקח הרבה מאוד זמן להבין. אני חושבת שברגע שאני הבנתי את הדרייב של יהודה לדבר הזה, ושהוא הבין מה היה הדרייב שלי, מה גרם לי לרצות מאוד להגשים את הקרח הזה. ברגע שהבנו אחד את השני לעומק, ובאמת יש טעם לדבר על זה, על מה היה הדרייב, אז היה לנו יותר קל להשלים עם כל הוויתורים, זה קרח שטבע המון ויתורים.
אז מה היה הדרייב של כל אחד מכם? במה נבדלתם?
אז אצל יהודה קל לי להגיד, כי אצלי זה קצת יותר מסובך. יהודה הוא משורר, הוא לפני הכל הוא משורר. ואם אני צריכה לסרטט קווים לדמותו של ויזן המשורר, נדמה לי שהוא משורר בזזן. בזזן לא במובן של פלגיית אורחס וחלילה, במובן של יש לו איזושהי נטייה לבזוז את העברית, לקרוא טקסטים ולקחת מכל הבא ליד. וגם מאוד מאפיין אותו כעורך אגב. והוא ידע שיש איזה אוצר בלום שנמצא איפשהו, אוצר של שירים מסוג מסוים שחוגגים את העברית ומתנהגים בצורה מסוימת מאוד מלאים אקספרימנטים של צורה, לא רק של תוכן. וכל הזמן עמד לו בראש שצריך להגיע לשם כמשורר וגם כעורך שחשובות לו מאוד מפעלות הספרות העברית, במובן הזה של גאולה של טקסטים שעדיין לא הוקרו בציבור. וזה היה הדרייב שלו. והוא הכתיב גם את עבודת העריכה, כי דרייב של משורר זה למצוא שירים טובים.
כן.
הדרייב שלי כן. היה, אני חושבת שבסופו של דבר אני השארתי קו עם יהודה. לקח לי זמן, אבל אני הגעתי אחרי, בתום, 5 שנות מחקר על שירת ההשכלה, שממש נפשי דווקא בה, עוד כשלמדתי אותה בתואר השני, הבנתי שאני ממש זוכרת ימים שהייתי יושבת בספרייה הלאומית עם ספרים ואומרת לעצמי, מישהו צריך לתווך את כל הטוב הזה לעולם, כי אי אפשר, אף אחד לא יכול להגיע לספרים האלה. וזה דבר שכבר הרבה שנים אני מאוד מאוד רוצה לעשות אותו. ויש איזושהי אוריינטציה יותר מחקרית אצלי. אני זוכרת למשל, וזה הדריכות רגל האלה שדיברתי עליהם כל הזמן. אני מאוד רציתי, מצאתי שיר של משורר הולנדי בשם משה למנס, קראו לו שיר פשע בלגי. זה נשמע כמו איזה מתכון של קרין גורן, אבל זה לא. פשע בלגי זה שיר היסטורי חשוב, חשוב מאוד, שמתאר את מלחמת בלגיה והולנד, וזה נורא ריגש אותי שמשורר כותב בעברית שיר על המלחמה הזאת, מתוך איזו עמדה פטריוטית. לא, היה לי חשוב לשים את השיר הזה. ויהודה קורא את זה ואומר לי, תקשיבי, אנחנו לא מכניסים את השיר הזה, זה שיר גרוע. אבל היא אומרת, אבל יהודה זה חשוב, זה באמת שיר חשוב. לא, אולי נכניס כמה שורות, כמה קטעים, קרא אותו איזה 3 פעמים רק כדי לרצות אותי, ובסוף אמר לי, תקשיבי, אני לא מצליח להבין מה את מוצאת בשיר הזה. זה נורא מעניין. מלחמת הולנד, מה יש לך? יש פה תיאור מדהים של מציאות היסטורית. הוא אומר לי, בסדר, אבל השיר לא טוב.
נכנס בסוף? הוא ניצח.
לא נכנס, אבל אני ניצחתי גם בכל מיני דברים. כלומר, זה היה מין כזה לשמור כל הזמן על איזונים, שאף אחד לא ירגיש שהוא יוצא פרייר.
אז לפני שאנחנו מסיימים עם עוד שיר שנבקש ממך לקרוא, הפעם נסיים בנימה הומוריסטית, רק תספרי לנו מי שבכל זאת רוצה לשזוף את עיניו בכל הטוב הזה. איפה הוא עושה את זה?
אם לא יהיה סגר, ואם לא הייתה קורונה, זהו, אני חושבת שהספר כבר התחיל להגיע לחנויות הספרים ממש. אפשר לרכוש אותו גם בצורה דיגיטלית. לא, אין לנו קובץ דיגיטלי, אבל אפשר להזמין אותו ברשת. בכל החנויות, בסטימצקי, בתומת, בכל מקום.
נהדר. אז תקריא לנו עוד שיר, הומוריסטי יותר?
כן, אז אני רק אגיד משפט אחד על השיר הזה לפני שאני אקרא אותו. השיר של ילג. שיר אחד שלא נכנס לאנתולוגיה, הוא שיר שנקרא חנה. שיר שילג פרסם אותו ממש ממש בתחילת דרכו. וזה שיר אהבה לאישה. שיר יפהפה. שהוא מתאר כמה יפה. אישה צעירה ומקסימה ומהממת. ומלא מטאפורות בסגנון מליצי ומשכילי על איזה יפה היא. ובסוף השיר, בבית האחרון, הוא נשבע לאמונים והוא אומר לה, אני לעולם לא אפסיק לאהוב אותך, אפילו אם תהי זקנה, את עדיין תהיה יפה בעיניי, ככה מוסר לעולם איזו הצהרה דרמטית על זה שהוא יישאר נאמן לה גם בזקנתה. ואחרי 30 שנה, הוא כתב שוב שיר שנקרא חנה. בשיר הזה הוא מתמודד עם העשרות שהוא הציר כשהוא היה נער, לחנה המבוגרת והזקנה. וזה שיר אדיר, אני מתה עליו. אני אקריא אותו.
בבקשה.
חנה. לאחר 30 שנה. שבתי וראיתיך יפתי בנוער, ומשמי השמיים ארצה נפלתי. הפנייך אלה, אם זה התואר, לא קלת הנפשי, אליו התפללתי. אותה אור כסלמה ומלאתי חן חן, צאצאי האביב עותרים אלייך. כן בחלומי חזיתיך, אתה לא חן. מה הראה בך, האלה פנייך? פנים כניר, כתלמים הלחיים. עין תשתחה, שפה נובלת. בראש קרחה, בפה ניקיון שיניים. העורקים צייה, הירך נופלת. הוי חורבות איכל, הריסות מזבח, מחיצת כוכב אור מושלך ממסילתו, קשת בלי צבעים, בליקויו ירח, שמיים אין בה מדוני ושכינתו. היכלך ציון העתיק חזיתי, על איי מפלתו נפשי שפכתי, ובחרדת קודש אבניו רציתי, ואחר חרבותיו נשקתי, לחכתי. איכה כנציב קרח, אתה הנני, למראה החורבות אלה העתיקות. מדוע חרדת קודש לא תחדרני, מדוע בשפתיי קפאו הנשיקות? ואני אמרתי, זקנה לא תראי. כן, כאן הוא ממש מצטט את עצמו מהשיר שלפני 30 שנה. שיני העת בחנה לא תשלוטנה. ביפי רוחך לעד יפה תראי, ובמות גבך יקרותייך לא תמעטנה. אולם, חוק חק לנו אבי הבריאה, השוכן גם הוא בית נוגה וזוהר. כי טוב גב בריא לנפש בריאה, ומעלות רוח עם עדנה ונוער.
זה דיכאון.
סליחה, מאיה, אני מה זה מוזנצלת? סליחה, סליחה, כל הגילנות והדרת הנשים.
העולם שייך לצעירים, זה נכון אבל, מה אפשר לעשות?
זה כל כך מיטו השיר הזה, זה נהד.
איך מיטו? איך עכשיו הצלחת להכניס פנימה את מיטו?
הוא ברור שזה קשור למיטו, וגב...
תודה רבה.
מה, שצעירות הן יותר רפות מזקנות?
לא, מה אתה מחפצן אותה ויורד עליה בשיר 30 שנה? מה אתה חושב, שאתה אחרי 30 שנה נראה יותר טוב? כולנו מזקנים.
אבל צריך להגיד שהחנה הזאת, לאשתו לא קראו חנה, וחנה, פתאום גילינו במהלך האיסוף, שמלא משוררי השכלה כותבים שירי אהבה לחנה. וכאילו כמו איזה שם גנרי כזה של משורר, של אישה אידאית. זה מאוד מעניין.
אז הוא ממוטט את האישה האידאית כאן. הוא ממוטט את האישה האידאית.
מה זה ממוטט אותה? כן. כולם מזדקנות, וכולם נראות רק שהם
מזדקנות. טוב, אם זה הומור שלך, דוקטור יושב סמת שיינברג.
לא, זה לא שאלה, זה ההומור של שירת ההשכלה, בסדר.
תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה, ותודה על הקובץ הזה.
בשמחה רבה.
להתראות.
כאן תרבות, מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין ספרות יומי שלכם, והיום, עכשיו, לא רק היום, עכשיו, על כריכת הספר הצילו את החתול של בלייק סניידר, שיצא עכשיו בהוצאת אסיה, מוכרז הספר כטקסט מכונן לתסריטאים, לכותבים ולאנשי קולנוע. טקסט מכונן לכל כותב באשר הוא. הטקסט המכונן הזה הוא ספר הדרכה של סניידר, תסריטאי הוליוודי מצליח, הכריכה האחורית מבטיחה שגם אתם תוכלו למכור את התסריט שלכם אם רק תלמדו להציל את החתול. בלייק סניידר היה תסריטאי שמת ממפתיע בגיל צעיר, בשנת 2009. הוא חתום על הסרט המופתי, על התסריט של הסרט המופתי, עצור או שאימא שלי יורה, עם סילבסטר סטלון. אני זוכר שראיתי את הסרט הזה.
באמת?
כן.
אני לא ראיתי.
זה סרט נורא בצחיק, הוא שוטר, ואימא שלו, אני חושב שזאת אחת הדמויות מגיל הזהב, נדמה לי. האימא בגיל הזהב, זאת שהיא מין אישה כזאת קטנה וזה, והיא מסתובבת שם עם אקדח גדול.
נראה לי שגם תמיר צוברי ראה, כי הוא מהנהן שם.
כן, הוא מהנהן שם בהתלהבות, נראה לי שהוא ראה את הסרט. אני מופתע שלא ראית את הסרט.
אני מצטערת.
בשנות ה-80 כולם ראו אותו, או 90, אני כבר לא זוכר.
לא, יש הבדל, 80 או 90. בשנות ה-90 הייתי בעניין אחר. אולי זה היה בשנות ה-90.
אני מצטער, אני לא זוכר.
אוקיי.
אבל הספר הזה, הצילו את החתול, הוא בעצם הראשון מתוך 3 ספרים שהפכו את בלייק סניידר לגורו של כתיבה. מי שתרגם את הספר הזה ויזם אותו הוא יואב כץ, הסופר יואב כץ. שלום יואב.
שלום, שלום, מה שלומכם?
בסדר גמור, למה?
להציל את החתול, מה העניין?
מה העניין הזה עם להציל את החתול?
אנחנו יודעים כי זה מוסבר בספר, אבל תסביר.
אבל כן, יש כאלה שעוד לא קרו.
סניידר ממליץ על אחת מהטקטיקות שלו, אחת מיני רבות שהוא ממליץ עליה בספר, להגברת ההזדהות של הצופים, כוונתוי הקוראים עם הגיבור, זה לתת לו לעשות משהו, פעולה חיובית, נגיד, אם הוא קבאי, אז להוריד חתול שתקוע על עץ.
ואז כבר נאהב אותו. אז אנחנו כבר נאהב אותו בעצם.
אנחנו נאהב אותו, או יותר נכון, נזדהה עם המניעים שלו, ונהיה מוכנים ללכת איתו. כמובן שהוא לא מסתפק בחתולים, אלא עובר מהר מאוד למחוות כלפי אנשים, ונותן איזה דוגמאות, וזה אחת מ...
אבל זה לא מספיק, הדוגמה שהוא נותן זה שאתה צריך לעשות מעשה טוב, אבל גם להיות קול.
כן.
והדוגמה שלו זה אל פצ'ינו, שאני אשמח ללמוד איך לעשות את הדמויות שלי קוליות כמו אל פצ'ינו.
לגמרי, וואו, אם היית קול כמו אל פצ'ינו, בן אדם.
אם הייתי קול כמו שמינית מאל פצ'ינו, אני חותם על זה עכשיו, אם אפשר רגע אחד.
אבל בכתיבה אולי.
לא היית צריך את הספר הזה בכלל.
נכון, נכון.
ודבר שני, היית מוכר תסריטים כמו, אתה יודע, כמו לחמניות טריות, היו נעמדים בתור, וזה בעצם אחת הסיבות לכך שיזמתי את הוצאת הספר הזה, בסיוע של קרן הקולנוע ואיגוד התסריטאים ומפעל הפיס, וגם מרב שאול המולית של אסיה ספרים הנהדרת, ואחת הסיבות זה שהקולנוע הישראלי, ולא פחות מזה הטלוויזיה בישראל, ורק לאחרונה התבשרנו על המחירה של טהרן לאפל טיווי.
נכון.
כל העסק הזה מאוד מתמקצע. ואני חושב שחלק מתהליך ההתמקצעות זה... עכשיו, אני רוצה להגיד במאמר מוסגר, שחוץ מזה שאני מתרגם כבר הרבה שנים, אני גם כותב תסריטים, כך התחלתי את דרכי בכתיבה, ואני חושב שנכון להגדיל את מדף ספרי ההדרכה לתסריטאות, בסגנון דברים שצריך לקרוא ולהעמיק בהם, והגית בו יומם ולילה.
אתה כתסריטאי, זאת אומרת, פשוט קראת את הספר הזה באנגלית ובשעתו, ואז הוא הועיל לך בעצם?
הוא הועיל לי מאוד, השגתי פיתוח, אתם יודעים מה זה פיתוח בעולם הקולנוע?
כסף, זה כסף.
אז קיבלתי מלא כסף לפיתוח של תסריט, שעכשיו אני עובד עליו, בזכות, אשכרה, בזכות זה שביססתי את המבנה של הסרט על העצות שהוא נותן, והוא נותן הרבה מאוד עצות טובות.
אז בוא תן קצת עצות,
מה היו הדברים כאילו...
אוקיי, אז יש... אחת העצות הכי טובות זה להבין באיזה ז'אנר אתה כותב. ולהגדיר לעצמך את הז'אנר, ולהכיר את הז'אנר על ידי צפייה בכמה שיותר סרטים מהז'אנר, שבו אתה... אם אתם, למשל, סרטי אימה ומתח, יש, בישראל לא רבים כאלה יש, אבל למשל, מי מפחד מהזאב הרע?
כן.
שגם הצליח בעולם.
כן.
אני בטוח ששני היוצרים שלו מכירים היטב את כל סרטי האימה שקשורים לז'אנר ולתת ז'אנר שלהם.
מהיכרות אימם אני מבטיח לך שכן, כן.
אז יפה, אז זאת הצעה מצוינת, כי ככה אתה יודע לא לחזור על קלישאות, אתה מבין מה צריך לבוא איפה, אתה מבין פנימית מה הז'אנר מחייב,
זה כמו ההצעה שנותנים לסופרים לקרוא ספרים, זאת אומרת כדאי מאוד שאם אתה עוסק בקולנוע תראה קולנוע.
זה נשמע נורא טריוויאלי, אבל לא, שאם אתה אוהב,
אבל כנראה כמו שיש סופרים שלא קראו ספר בחיים שלהם, יש גם כאלה שכותבים תסריטים אולי שלא ראו.
ואז אומרים, איך לא קונים את זה, איך הפוצה לא רוצה אותי, וזה
אתם רואים, יש הקבלות. עכשיו הוא גם הצעה שאני מאוד מאוד מחבב, זה לוח כרטיסיות. לוח כרטיסיות זה לקנות לוח שם ב, לא יודע מה, באופיס דיפו, והרבה נעצים כאלה צבעוניים, וחבילת כרטיסיות, ולכתוב את, בתמצות רב, את תקצירי הסצנות שעומדים לכתוב, והוא מקביל אותך, מגביל אותך ל-40, מקסימום 42 סצנות, לפי המבנה שהוא מייעץ, ואת כולם לתלות אחת ליד השנייה בלוח השער הזה.
רגע, אז מבחינתו בכל סרט צריך להיות 42 סצנות ותו לא?
כן, כשהוא אומר על, הוא מדבר על סצנות, הוא מתכוון בעצם לאירועים טיפוריים משמעותיים. אם לשאול מונח מרוברט מקי, שאותו הוא גם מצטט, וגם קצת שואל ממנו טכניקות ומחשיב אותו כאחד אתה יודע, כתפי הענקים שלהם הוא עומד, אז לפחות מבחינת ספרי ההדרכה לתסריטים, אז רוברט מקי, הוא שואל כל מיני טכניקות גם מרוברט מקי, אבל הטכניקה הזאת של כרטיסיות פשוט מסדרת לך את הסרט מול העיניים בצורת סצנות שבאות אחת אחרי השנייה, ואז אתה מפחית, זה מפחית מאוד את ההליכה לאיבוד. כי אחד הדברים שעלולים לקרות בהכנה של תסריט זה התברברות. וגם אתה לא מגיע למספר מטורף של 250 סצנות, שבעצם, אתה יודע, תקציבים פה בארץ, בינינו.
אז זהו, אתה מדבר כל הזמן על תקציב ועל להגיע וכולי, ויש איזה מין עצם אומנותית שמתנגדת לדבר הזה, וגם הוא מתייחס לזה בספר, אבל הגישה שלו היא מאוד מסחרית. הוא מדבר על זה שאתה צריך למכור את התסריט שלך, אתה צריך לכתוב כדי למכור את התסריט, והרי אנחנו אנשי האומנות הטהורה, אנחנו פה, יש לנו משהו להגיד.
מי זה אנחנו?
אנחנו התסריטאים.
טוב, אז אני מבין את זה וקצת כופר בזה. דבר ראשון, נתתי את הדוגמה של סדרות ישראליות שנמכרות בעולם. סרטים ישראלים שהצליחו בעולם, אני מוכן לעבור עם הספר הזה בצמוד ולהראות איך הם עונים להגדרות המסחריות שלהם, שלא, אף על פי שהם גם נחשבים אומנותיים, אם זאת יוסי סידר, דובר קוסאשווילי, יש להם איזשהו עמוד שדרה שמאוד מזכיר את את הטכניקות שלו. דבר שני, הספר השני שהוא כתב, לא ראה אור בעברית, זה ספר, או יותר נכון השלישי, זה ספר על איך השיטה שלו עובדת גם עם סרטים אומנותיים, והוא מוכיח את זה על זה.
אתה מתכוון
על הגל החדש, על אוונגרד, על גודר, על טריפו, לא יודעת, אנחנו פשוט כבר לא חיים בעולם הזה, כלומר, במובן הזה, הקולנוע והטלוויזיה זה...
אוקיי, דבר ראשון,
מתו במובן ההוא.
לא מילה גסה, לא מילה גסה למכור, גם אומנים רוצים, גם כותבי ספרים שאתם מדברים איתם הרבה, כולם רוצים למכור את הספרים שלהם, יש לו גם גרסה של הספר שמותאמת, כתבה את זה מישהו אחרת, מותאמת לספרות אגב.
פה אנחנו כבר נעמדים על הרגליים האחוריות.
טוב, בסדר.
היי, תגיד, אתה כותב, אתה כותב גם
להגדרה מה זה ספרות.
אתה כותב גם פרוזה, אתה כותב, אתה יודע מהי ספרות כשאתה רואה אותה.
כן.
וזה עזר לך גם כסופר?
כן. מפני ש דבר ראשון, הספרים והסיפורים שלי הם רובם ככולם well-made כאלה, וגם הספר שלי, נטבג, הרומן, בעצם התחיל כתסריט.
נכון, יש פה הרבה פעולה, יש פה הרבה תזוזה, יש הוא מאוד קולנועי.
הוא עושה תחושה שאפשר לאבד אותו לתסריט באמת.
כן. על זה אתה עובד עכשיו, דרך אגב? על נטבג?
כבר לא, כבר כל כך הרבה תשובות שליליות שהתייאשתי.
הבנתי, אוקיי.
זאת אומרת, זה לא, קריאה בספר הזה, זה בכל זאת לא כרטיס בטוח לעבר האולפן
הוליוודי.
תשמע, דבר ראשון כן, נכון זה היה קודם, דבר שני, זה לא, שום דבר, אין פה פוליסת ביטוח לצד זה.
כן, מי שלא מצליח למכור את התסריט שלו, יכול להחזיר את הספר ולקבל את הכסף חזרה.
זהו, הוא יכול להאשים גם את בלייק סניידר, הוא יכול להגיד,
בסדר, שיכתוב בפייסבוק שבלייק סניידר.
אפילו לבוא בטענות אליי אישית.
אתה מתכוון לתרגם גם את שני החלקים האחרים?
אני לא יודע, עוד לא, נדבר על זה עם מירב מאסיה. ונראה, בינתיים יש לי על הכוונת עוד ספר של מקי, שעוסק בדיאלוג, שהוא מאוד מעניין, אבל אתה יודע, עסקי סרטים קשים בארץ, עסקי ספרים קשים לא פחות.
כן, כן.
לא פחות. אז אנחנו מדברים על בלק סניידר, הצילו את החתול, טקסט מכונן לתסריטאים, לכותבים ולאנשי קולנוע, שיצא בהוצאת אסיה. תודה רבה, יואב כץ, מתרגם הספר. תודה רבה לכם.
תודה.
להתראות, ביי
ביי. וואו, זה היה שילוב מאוד מעניין, בין השכלה להצילו את החתול. איך תמכרו את הסרט?
אני מניח, שואל את עצמי, האם שירת ההשכלה, אם נכתבה בהתאם לקווים שנועדו להגיע לקהל רחב, נגיד, ושיקנו את הספרים שירה של, אני לא יודע. איכשהו נגמר לנו הזמן, אנחנו צריכים לסיים פשוט.
נכון, אז בוא נודה לתמיר צוברי ואירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו נזמין את מאזיננו היקרים ומאזינותינו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ששם יש מגוון תכנים, והוא עמוד מאוד,
מאוד
מעניין.
טוב.
באמת, לא הכריחו אותי להגיד את זה.
אנחנו נתראה שוב מחר.
להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.